אוקיי, אז למה מחלום? אוכל שחר וחברו, וחזר ומחלום מחור, זו שאלה למה. אוקיי, הריף הרמב"ם מדברים בגלל שמחיר אכל מדרבנן, ומחילה מן התורה, בתפיסתם, הקניין יותר תקף, מתגבר על מחיר מדרבנן. הרגל מציין שבעצם יש טענה מצד הלווה שלא בעל דברים דידיית. הרבנו תם, וזה דבר מאוד מעניין, שזה אחד מהרבנו תמים הכי מפורסמים אולי, הכי מפורסמים, ובכל זאת, זה לא מופיע בתוספה, שזה קצת מעניין, לא יודע בדיוק למה, אבל זה מופיע בראש ובצורה בהרבה, כאילו זה מופיע בבעלת, ראש ובאחד מבעליית תוספות.
וגם
הריטב אומר. גם הריטב, הוא לא ממש בין בעלי תוספות, אבל כמובן, סביר להניח שהוא קיבל את זה, הוא לא חי צמוד לרבן תם, אז כבר זה עבר במסננת של האזור של בעלי תוספות, שזה מזר שלא הגיע תוספות. ועד רב, בפרט עוד בכתיבות, הוא קצת פתרון כמו את הריף הרמב"ם. אני לא יודע בדיוק
מה.
מה?
מה?
אבל
אתה
מבין
את הפתרון שם, או שזה סתם?
לא, זה בשם רבן תם, בתוספות בכתיבה. אוקיי, אבל זה, אוקיי, סתם. לא יודע מה הסבר לזה. אוקיי, אז מה הוא אומר? הוא אומר דבר כזה, אתה רק יכול למכור שיבוד נכסים, אז שיבוד נכסים נמכר ולא שיבוד הגוף. בגלל ששיבוד הגוף נשאר בין המלווה המקורי, כלומר יש שלושה אנשים. יש מלווה מקורי, לווה, אחר כך המלווה מוכר לאדם אחר, שזה לוקח הלוואה. אז בעצם מה שאצל המלווה מוכר, ויש לו בהתחלה שיבוד הגוף ושיבוד נכסים, מה שהוא מוכר ללוקח זה רק שיבוד נכסים, ושיבוד הגוף נשאר אצלו. והוא אומר, כיוון ששיבוד נכסים תלוי בשיבוד הגוף, כשהמלווה מוכר שיבוד הגוף, גם שיבוד נכסים פקע. זה המהלך החשיבה שלו.
ואז למה שבכלל בדין הזה גם אני אתחייב? הרי לא נגעתי לו בחמץ בכלל. אני חושב שלא איבד נרקו, בגלל שאני עשיתי מה שאני
חושב שלי. האמת היא שיש כאן דבר מאוד מעניין, נדון בזה קצת בהמשך. אני חושב שזו שאלה קשה. לא מוכר במקרה אחר שאדם מנצל את זכויותיו, והוא נקרא מזיק. אם זה שלי למחול, למה זה נקרא הזק? אז כאן אני לא יודע, אולי יש איזושהי הבטחה בינו ובין הלוקח שלא ימחול. יכול להיות שזה לא בדיוק בסמכותו, שיש פה איזשהו אי איזון. בינו ובין הלוקח הבהיר את היכולת לגבות. וכאן צריכים גם כן לשאול את עצמנו שאלה אחרת. בואו נגיד לפני שמחה. הרי ברור שהלוקח יכול לגבות את החוב. איך הוא גובה את החוב בלי שיבוד הגוף? אז יש פה איזשהו משהו קצת מוזר. אני לא מבין, אז זו שאלה טובה, אני לא יודע בדיוק התשובה. האם זה בגלל איזושהי הבטחה משתמש, הוא מוכר והוא לא ימחור? האם אני רואה את זה כפעולה משנית, שבעצם הוא פוגע בצורה עקיפה בשיבוד נכסים. לא ששיבוד נכסים לא קיימים, לא חשוב, הוא קיים, הוא מותנה בשיבוד הגוף, ומאלו הוא פוגע בנכס שיש לו, משהו כזה.
אפילו אם יש צייר שמחר ציור שלו אסור לו להכין עוד אחד כי זה יוריד הערך של השני?
הייתכן דבר כזה? אני חושב שייתכן, כמובן. במקרה הזה אנחנו צריכים לדבר מה קרה בינתיים, האם הוא הבטיח שלו, אם בזכותו צייר, אין סיבה שלו. מה קורה אם הוא מבטיח לו לא לצייר? האם זה בעצם רק הבטחה או שאני רואה את זה? צריכים להגיד שזה איזשהו מוגן בבעלות של הלוקח, זה כלול, זה אחד מתנאי הנכס שלו. זה לא, אז זה קצת שונה משם. האם ייתכן מצב כזה ש... לפעמים אנשים, מישהו משלם כסף עבור רעיון בלעדי, ואז אדם הולך ומראיין אצל אנשים נוספים. איך אני מסתכל על זה? האם יש כאן, אפשר לדבר על נזק? אז נכון, יש כאן דברים שהם, או הפרת הבטחה, זה דבר מעניין, אבל אוקיי, זה לא פשוט, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל זה דבר מעניין לחשוב על זה בכל מקרה.
אם, אם הוא באמת מוותר על השיעבוד לגוף, האם יש חובה ללווה להחזיר גם את השיעבוד נכסים למרות שאין שיעבוד לגוף?
זה חלק השני שלו בינתיים, שלא. הוא אומר שכיוון ששיבוד נכסים לא יכול לקיים מי שיבוד הגוף, אז במחילת שיבוד הגוף הופקע שיבוד נכסים, זה הכל שלו. בלי זה, כמו שלוקח יכול לגבות שיבוד נכסים לפני מחילה, אז הוא יכול לגבות את זה אחרי מחילה. הוא אומר שני דברים, אחד שאפשר למכור שיבוד נכסים, שני, בצורה פרדוקסלית, השיבוד נכסים עדיין תלוי בשיבוד הגוף, למרות שאין זה אצל גורם אחר. הרייבן אומר משהו דומה שונה, והוא אומר שבעצם הלווה, בעצם יכול להגיד, לא בעל דרום גביה. אני רק מכיר את המלווה, אני לביתי כסף מבנק מזרחי, אז נכון, התקשיתי להחזיר, ואז הבנק מחר את זה למחשיונר. אז אני אומר, אני לא מכיר אתכם, אני מכיר בנק מזרחי, והם להחלפים, והם ישלחו מכתבים, אבל לא ישברו לי את הרגליים, אז כמובן, אני מעדיף להיות חייב להם, נלחם, ואני התחייבתי להם, מה פתאום שאני חייב לך? אז כאן השאלה, איך אני רואה את הטענה הזאת? האם זה איזושהי טענה צדדית המעכבת את המחירה? או אני אומר שזה באמת, זה דבר הרבה יותר שורשי, שאני רואה בשיבון הגוף איזשהו דבר שהוא, זה יותר יחס מדבר קנייני. זה יחס בין אנשים, זה התחייבות, זה לא נייר ערך. זה לא שולחן. הוא אומר, זה יחד בין שני אנשים, שלווה חייב למלווה. דבר כזה בעצם לא נתפס במחירה. וזה, אז זה טענה הרבה יותר חזקה של לאו בעל דבר מדיעה. וכאן השאלה, באמת, הרייבן מעלה, וזה באמת זה מפנה, כשכותבים, וזה מה שאנחנו גם כן נהוג בצ'קים שלנו היום, שיהיה שוני בין לפקודת, שלמו לה או לפקודת, זה בדיוק זה. גם לפקודת הוא כל דעת עם אחמתך. הוא אומר, לכל מי שאני מעביר את הצ'ק אליו. או שלמו, אם מישהו כותב צ'ק אליי, שלמו לי, אז הוא חייב לי. אם בתוך של הצ'ק הוא אומר לפקודת, אז זאת אומרת כל מי שאני מסיים. עכשיו יש שאלה מה זה בדיוק אומר. מה זה לפקודת? אז אם אני הולך מכיוון שיש איזושהי קטנה צדדית, אז זה ברור שזה יתפוס, אדם בעצם מוכל על זה. מוכל על הטענה הזאת. אוקיי, זה ברור. מה קורה אם עצם שיבוד הגוף הוא יחס בין אנשים? איך כל דעתי מחמתך מוגיל? אז כאן לכאורה מה שנצטרך להגיד, שזה איזושהי התחייבות, כמו התחייבות כללית כזאת, שאני בעצם מתחייב לכולם, כמו מי שאני יודע מתחתית הבור, והוא אומר, כל השומע קולי יכתוב גט. אז זה גם כן, לפי רוב הראשונים זה מוגדק כשליחות. אז זה גם כן, אז אני לא אמרתי כל השומע בקולי, אני אומר, כל מי שהמלווה יהיה. אבל זה בעצם זה התחייבות מותנה. עכשיו, מה, האם ניתן לעלות על הדעת, למשל, מה קורה אם הוא מתחייב, אם הוא מוכר את זה לאדם שלא היה בעולם בשעת ההלוואה? שאולי זה לא יתפוס, זה יהיה דבר שלא בא לעולם. או, כלומר, אם זה ממש התחייבות כזאת מורפלת, האם זה תלוי בדיני ברירה? או שזה, אז אם זה באמת נחילת צדדית, אז זה יותר פשוט. אם אני אומר את הטענה הזאת, אז אני אצטרך לפרש, קראתי עם כל דרכי מחמתך, בצורה יותר מקיפה, וייתכן שיהיה לזה הגבלות מסוימות. ורק דרך אגב, היכולת להעביר חובות, זה ברגע שיש כלכלה המבוססת על מתינת ריבית, שזה באמת זה מחייתם של יהודים בימי הביניים, היכולת להעביר חובות, זה אי אפשר להגזים בחשיבותו. זה באמת חייב מהסיבה שזה. כמובן, להעביר את החובות ולא למחול אותם ביד אחר כך. ברגע שאני אומר שאדם יכול למחול אחר כך, המחירה היא כמעט משוללת. אם יש חיוב גרמי זה קצת יותר טוב, אבל גם בזה זה מאוד מאוד, זה פוגע מאוד מאוד במוגבל. אוקיי. אז יש, אחר כך יש לנו רבי נתנז. דבר אחד, הזכרתי, לא מופיע בתוספות, רק צריכים לגרד את הראש, לא כך ברור למה, אוקיי. למה שיבור הגוף לא נמכר? הוא מתחיל לנו. למה שיבור הגוף לא נמכר? הייתכן, וכאן זו שאלה, ונחלקו האחרונים, האם באמת רבי נתנז זה הל הרייב? חיים הבין שבינתם פחות יותר זה אל רייבד, הוא קצת הבין שזה שני תירוצים שונים. מה שמעניין ששניהם מטרות נאות, כלומר. עכשיו, איך אני מבין רייבד? איך אני מבין בינתם? אז הדברים לא לגבורים, גם אם אני אומר שזה שווה, זה לא מסביר אותם לגמרי. אפשר לדבר שזה יחד בין שני אנשים, אפשר להבין את רייבד שזה איזשהו תחנת צדדית, שזה זה. אפשר להגיד משהו יותר קיצוני ויותר מקיף, דבר מאוד מאוד מעניין, וזה בהחלט אפשרי להגיד ששיבור הגוף לא נתפס בקניין. שקנייני, אמרנו, כל הקניינים, חלפין, כל הדברים האלו, שיבור הגוף לא נתפס. בגלל שזה לא חפץ ממשי, כשאתה בואי פה, האצבע לא קורה.
אם אני קונה את בעל שיבור הגוף כעבד,
לא צריכים להרחיב לכם עד כדי כך, ניתן לדבר אולי על פעולות אחרות, וגם כן, גם בזה ניתן לפצל את זה. למה קניין הגוף, למה דברים באוויר לא נקנים? האם זה בעיה במעשה הקניין? אז אולי יש אופציה, וזה באמת שונים מחלמים שונים לגבי מעמד שלושה, שזה או קניין אגב, שיש איזושהי פעולה קניין שלא בדיוק מתייחס בחפץ ממשי, זה איזשהו מתחיל חפץ אחר שמספח.
אני חושב שעשה מילה במילה, לא?
אני לא אומר שאין בעיה, לא הייתי אומר מילה במילה בשליחות, אבל אני לא אומר שלא יכול להיות בעיות אחרות. אני אומר, ברגע שאני אומר את זה, זה פותח פתח לחורים. אם אני אומר ששיבור הגוף בגלל שזה איזשהו קניין ממוני מופשט, ולא ממשי, אי אפשר לבצע בו מעשה קניין, אולי יש דרכים לעקוף את זה, אולי שכיב מידע, אולי ירושה. כלומר, אני מציע את זה בכל מקום ומקום, יש דברים ראשונים ומעלים את זה. אז נכון, יכול להיות שזו אמירה הכללית ומקיפה, אולי זה המחלוקת, אם זה מקיפה, או שזה בעיה מעשה קניין, יכול להיות גם כן שזה בעיה איך אני תופס את כל קניין וקניין. אם אגב יכול לחול על דבר מופשט. זה דבר מאוד מעניין. הדבר אחר שאני תמיד מציין, זה דבר מאוד מעניין, יש הרבה ספר תורנית על זכויות יוצרים, שזה קיים וזה, אוקיי. שאלה מעניינת שאני חושב שנוספת, שמאוד מאוד חשוב בפרטה המודרנית, איך אני מסתכל על זה. האם זה איזושהי זכות לי, בגלל שאני יצרתי, אני כתבתי ספר מבריק אז, רצוי שאני יכול להרוויח על זה, וזה באמת טענה, או אם זה באמת בכלכלה מודרנית, זה נתפס כקניין ממון. זאת אומרת שזה בר מכירה. אם אני מת, זה נתפס בירושה. אם חברה סוחרת אותי לעשות תוכנה, התוכנה לא שייכת, היא שייכת למכירה, ושהיא אישית. וגם כש... החברה פושטת רגל, אז זה לא יומן, אבל מוכרים את הזכויות הזכויות הללו. זה באמת רואים בזכויות הקניין הרוחני כזכויות מעמד בכל דבר. בדין תורה, הרבה מהטענות כדי לבסס אותם, אפשר או אסר על אדם לפגוע באדם שיצר, היכולת של אותו אדם להעביר את זה לאדם אחר, או לגוף אחר, לחברה, או מאוד מאוד מסופק. Okay? אז זה באמת, גם כן פה יוצא לשאלה הזאת, למה שיבוד הגוף לא נקנה, האם זה בגלל טענת רייבן, או טענה יותר כללית על דבר שאינו מה יסוד בגלל, אינו גוף. Okay? זה מה שמעני, רייבן אמר שדברים משולבים, בגלל שיש טענה על הבעל דברים, אז שיבוד הגוף לא נקנה, so תבין שזה טענות אחרות.
הרשב"א מנתח רשב"א מאוד מאוד מעניין, שבאמת מנתח את רבי תמוז, שואל אותם שאלה, מאוד מעניין. הוא אומר, תשמע, רבי תמוז, אתה אמרת שיבוד הגוף לא שיבוד נכסים, ששיבוד נכסים זה לא קיים, שיבוד נכסים זה ערבות לשיבוד אדם, אם אין שיבוד הגוף, אין שיבוד נכסים, אוקיי, אז איך ניתן לפצל את זה? איך אתה אוקיי, יש לו שיבוד נכסים, איך ניתן לפצל את הדמו בעלות?
שכאילו
צריך שיעבוד
גוף בעולם
על החוב. החוב קיים על ידי שיעבוד גוף, ואז שיעבוד נכסים. אוקיי, אני חושב שזה מה שצריכים להגיד בינתיים. זה נקודה במחשבה, זה לא לגמרי פשוט, זה מראה על איזשהו עצמאות.
עצמאות כן, אבל חיבור יש...
אפשר, אבל זה ודאי...
גם למה שיעבוד גוף בעולם, אז לפי מה שאתה אומר, אם יש שיעבוד גוף אחר, של הלוואה אחרת, אז לא יוכל למחות. כי יש שיעבוד גוף בעולם.
דבר אחר שהוא אומר, מה קורה כשיש לי לווה
ומלווה?
מקרה רגיל, ויש שיבוד הגוף ושיבוד נכסים. עכשיו, הלווה מת, בוכים, יושבים שבעה, אחר כך יורש את נכסיו. עכשיו המעווה הולך ויורש וגובר. זה הדין שיושב מהם נכס, גובר מנכסים. אבל במיטת הלווה, למה לא פקע שיבוד הגוף? שיבוד גופה הולך, אבל... מה, אין שיבוד הגוף, באמת, אין בן אדם שחייב. ובכל זאת, גובר מיישר.
בכור מקבל פי שתיים גם בכור. אז לכאורה, זה יעזור כבר רק לירושים ילדים, אבל זה יסביר שהם ממש בברק הרעבות.
אוקיי, זה יהיה פתרון אחד. אוקיי, בואו נראה את הפתרונות אפשריות. אוקיי, בגלל בקושי הראשונה אני צריך להגיד משהו שיעקב אמר, שבאמת המיטת הלווה, שזה צריכים שיהיה קיים בעולם, ויש איזשהו יחס, אולי אפשר להוסיף. גם כן שהלוקח, כששיבוד הגוף קיים, הלוקח איזשהו גובר בסמכותו או בגלל ההסכם הבלתי ישיר עם הלווה. זה נשאר אצלו, אבל הוא קנה את הסמכות, ואולי צריכים להגיד את זה גם לפי הרייבד, לפני המחילה, למה אין טענה של הבעל דברים דידי? כי אולי כמות של לווה יכול לבוא, אז הלוקח מהלווה, ועל הבטחה נחשב לאיזשהו שולי עכשיו. אוקיי? בסדר, אוקיי, וגם השאלה השנייה, מה קורה ביורש? אז כאן ניתן להציע שני דברים בהחלט מעניינים, ויש נפלמינה. אופציה אחת, שישר לי, מה זה עריבות? עריבות זה שאם אני לא יכול לגבות, מהלווה, אני גובה מהערב. זה בקאפ כזה, זה איזשהו שסון ביטחון נוסף. אז ברור שגובים אותו כשאני לא יכול לגבות מהלווה. יש שוני בין, אז הוא אומר, מיטה זה שונה ממחילה. מחילה זה כאין פירעון. מחילה זה כאילו שיבור הגוף התמלא. הוא לא התמלא, אבל הוא כאילו התמלא, בגלל שה... לווה אמר שזה כאילו פרטה, בצידי אין לך טענות. אז זה כאילו פרור. זה יכול להיות שונה ממצב שהלווה נפטר. כשהלווה מת, אז במובן מסוים השיבור הגוף לא מומש. כשהשיבור הגוף לא מומש זה שונה כשהשיבור הגוף מומש ותמלא. וכאן אני רואה, בגלל שמחילה כפירה אור, זה כאילו זה נפרד. ואז זה מפקיע. כששיבור הגוף לא מציאותי יותר, בגלל שלא באמת, אז זה מצב שונה.
אוקיי?
אוקיי. יש שני מצבים. אחד, של הפקעת שיבור הגוף. יש שתי אופציות של שיבור הגוף. יש ממצב אחד, אוקיי, יש עוד פעם המעזה, שיש לו שיבור הגוף, ועבור. עכשיו, רביתם אמר שבמחילת שיבור הגוף, שיבור נכסים פרקע. מה שאפשר לטעון, קשור לדעת, אין לנו תגובה של רבין תמי של הפרש פה, אבל שמחילה נחשבת כפיראון ומילוי התנאים של החלב. ואם אני, אם המלווה לווה כסף, אחרי שנה אומר איזה עובד שצריך. אז בעצם בזה אני רואה שהלווה מילה את ההתחייבות שלו. כשזה קיים, קל להבין ששיבור נכסים גם כן פקע. זה לא שיבור הגוף לא רלוונטי, הוא נפרד, הוא קוים. הלווה עשה מה שהוא צריך לעשות. כמובן, הוא התבחר למלווה עד שהוא חנן אותו, אז הוא לא שם את ידו בכיס. אוקיי, בסדר, אבל אם המלווה אמר שמבחינתו זה בסדר, אז זה בסדר. במקרה הלווה מת, החוב לא נפרד, החוב לא יכול להיפרד. אז בשביל זה יש הרף. אני רק פורר, אני לא יכול להתפרע מהרף כששיבור שלי, הגוף שלי התמלא. כששיבור הגוף שלי לא התמלא, אבל לא יכול להתמלא, זה מצב אחר. זו האופציה השנייה. האופציה השנייה זה מה שיעקב הציע קודם. שאולי באמת יש דין של ברכה רדבוע, שהיורש גם כן חייב בשיבור הגוף. זה שיבור הגוף קצת מוזר, בגלל שזה שיבור הגוף רק לגבי נכסים שהוא יורש. אז, אבל זה אפשרי, כלומר, לגבי אותם נכסים, הוא ממלא מקום אביב. לגבי נכסים אחרים שהוא עבד בשבילם, המשכורת שלו מהעבודה שלו, אז על הכסף הזה הוא לא ממלא מקום אביב. על הנכסים שקיבל מהאביב, שם הוא ממלא מקום אביב. רק כהוכחות לזה יש כמה נקודות, לא נתקר על זה נקודה נורא חשובה ומעניינת. רופאים באמת צבא כך שברק הרדבו הזה זה שיבור הגול על, סליחה, על יושי הלום. אוקיי? יש בקרה הפוך שהוא מעניין, ששמואל עצמו אומר, כשהמלווה מת, כתוב שהיורש מוכר. זאת אומרת, היורש חוב גם כן יורש שיבור הגוף. אז זה גם כן לא לגמרי פשוט, אבל אם אני אגיד שזה יחס, מי אומר שזה נתפס בירושה? אם אני מעבר כרדבוע, לגבי, כלומר, זה ירושת זכויות השיבור הגוף, יכול להיות שאני אגיד את זה גם כן לגבי חובות. יש מקום לחלק, אני יודע, יש מקום לחלק, אבל זה משהו דומה לזה. Okay? כמובן, יותר קל לרשת זכויות, חיובים, אפשרות מהר מהר. Okay? יש גם ריטבו מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם דנתם בזה בקידוש, האם לשורר יש קניין? האם לשורר יש קניין? אז רמב"ם סבור, יש לשורר קניין לזמן, ואחד מהכוחות הגדולות של הרמב"ם, שיורשי שורר משתמשים בו עד סוף זמן שאלתם. הריטב"א סובר שאין קניין לשורר,
זה רק זכות השתמשות. אז רדווה עצמו שואל גם בסוגיה שיורשי שואל משתמשים עד הסוף הפרק של השאלה, הוא שואל למה? אם זה קניין הגוף אז יורשים את זה. אבל זה לא קניין הגוף, זה רק שיש לשואל זכות השתמשות, אז למה זה נתפס בירושה? אז הוא אומר, הוא ממש אומר, ברק הרדבור, אוקיי? שהבן עומד במקום אביו, אז גם כן הזכויות השתמשות עוברות אליו. יש עוד מקרה מעניין, זה מקרה קצת מאוד מעניין, זה קשור מה שיעקב הזכיר לי אבי בחור. אם יש סוגיה שאומרת שבחור יכול להגיד לא צריך, אני נותן, נכון? כל השונים אומרים, מה אכפת לו? הוא אף פעם לא יכול לרשת פחות, אז למה שיגיד דבר כזה? אז יש קודם מתלבטים, אולי בחזרה, אבל לא, ממש לא ברור. מי יש דבר מאוד מאוד מעניין לגבי זה? הוא אומר שבחור תמיד צריך לתת פי שניים בחובות. אבל הוא לא מקבל פי שניים מכל הכספים. מהראוי הוא לא מקבל פי. אז אם יש מצב שיש הרבה ראוי והרבה חובות, יוצא שעדיף לו לקבל פשוט. הבנתם את זה? נגיד יש, בואו נגיד שיש 100 מוחזק, 1,000 ראוי, ו-800, בוא נעשה סכום שאנחנו יכולים, ו-600 חובות. אוקיי? אז אם הוא בחור, כמה יקבל? מי מוחזק הוא מקבל? מקבל 20, הוא מקבל 80, 100 ראוי הוא מקבל 500, ולמי חובות הוא צריך לשלם 400, ויקבל 180. Okay. עכשיו, אם הוא פשוט, הוא יקבל כמה?
260.
260, okay. אז זה יוצא דבר מאוד מעניין. אז שבחור הוא סבור שבחור ממש, נכון, הוא לא צריך לשלם יותר מנכסים, אבל הוא צריך לשלם פי שניים מנכסים, למרות שהוא לא מקבל פי שניים מנכסים. זה בחור מראה שיש פה שיבור הגוף. Yeah. יש השלמה גם כן מעניין, והוא אומר זה עניין של טיפול של האב, של הבחור. הוא אומר שבעצם מי שיובש מצב כזה, אני יודע, יש אדם שעשה, אני יודע, שני אקזיטים בהייטק, ויש לו שווי של מאות מיליוני דולרים, והאבא שלו היה לו דוכן של פלאפל. אז הוא אומר, אין זמן לזה, תגיד לי כמה אני חייב לכם, ואני אשלח את הצ'ק, לא אכפת לי, רק תגיד לי. האם הלווה יכול לטעון? לא. אתה חייב לדאוג להחזיר לי. זה אחד מקריאת בעל חוב מצווה, זה שאומר, לא אומר. אין הכי נעד, יש מצווה, יש חובה אישית של הלובר, לדאוג לפירעון החוב. דבר מאוד מעניין, שזה אדם ליורש, דבר מאוד מעניין. יכול להיות שיהיה אדם כנפקא מינה, רק יש איזשהו ירושה, ואף אחד לא יודע מה הלך שם, יהיה בלגן ואף אחד לא הסביר. יש צורך לזכור רואה חשבון, לדעת כמה חייב, מי חייב למי, מה קורה, כמה נכסים. על מי מוטל לאחור, התשלום הזה. אני אומר, לא, הבעל חוב רוצה לתבוע, הוא צריך להוכיח שהוא כמה חייב. או שאני אומר, לא, זה גם כן מוטל לא לווה, עבד לא ולשמה ולדאוג שהחוב ייפרע. הוא אומר, יכול להיות, האם החוב הזה עובד גם כן אצל יושב. עוד נחכמינה שלכור גם כן הוכחה לזה, יש היה בגמרא שלוקח לא יכול לסלוקי בזוזה. יש קרקע משובד שלוקח קנה, יש מחלוקת בגמרא,
כשבחוב בא לתפוס את הקרקע, הוא לוקח ואומר, תשמע, אני רוצה את הקרקע, אני אפרע את החוב. יש חוב של 500, קרקע של 500, יש לי עסק, אני יש לי, השקעתי בשדה, אני צריך אותו, אני אתן לך את החוב שלך, ועזוב. אם החוב יכול להגיד, לא, אני לא מקבל, יש לי זכות על הקרקע, הלווה לא שילם לי, אני יכול לתפוס את הקרקע. זה שתי דעות בגמרא, האם יכול לסלוקי בזודאים, אבל דיברנו על זה, לכאורה יוצא מהסוגיות שונות שיורש בוודאי יכול לסלוקי בזודאים. וזה יהיה מובן אם באמת נדבר שאולי יורש שונה מללוקח. ללוקח יש רק שיבוד נכסים, היורש יכול להיות שהוא ברקר דבו עומד במקום אביב, כן? אוקיי? אוקיי. רק לגבי דבר אחרון, זה לא כך דיברנו על זה, אז דיברנו על מה אנחנו בין הסברים בין יומנתם ורייבת, אז דיברנו עם אם זה תנאי וזה מתחייבת גורכת, אולי זה מובל, גם כן דיברנו אולי יש מקרים מסוימים של העברת בעלות, שזה לא בדיוק מעשה קניין, כמובן צריכים לעמול על כל פרט ופרט להיכנס לסוגיה, אבל הראשונים מעלים אופציות שאולי במקרים כאלו המוכר לא יכול למכור מעמד שלושתם, מעמד שלושתם, אגב, גם כן יש דיון בכל מפין. בכל מקרים אין בדיוק מעשה קניין, זה מהבעיה במעשה קניין על איזשהו גוף, זה בהחלט אפשרי. הדבר אחר שהוא גם כן מעניין, כמה, מה החיוב של המוכר מדין גרמי. האם זה הכל, אז כאן יש שלוש דעות.
הספרנו את זה?
אוקיי, בואו נראה, זה השקף הזה. כאן מוכר חייב, יש דעת שונה בראשונים. יש אופציה אחת שזה כל, שזה הסכום הנקוב בחוב. לפי הדעה הזאת צריכים להגיד שבטו קנה את כל החוב. גם את זה זה קצת מוזר, גם כלומר, זה ודאי כך. כלומר שזה כל זה החוב שהוא בוודאי רכש את החוב. גם אם אני אומר שהוא רכש את החוב, לא רק איזשהו זכויות שעברות דרך המעבר, בחורה השווי הזה הוא הרבה יותר שווה. זה הרבה יותר סביר. השווי הזה הוא בעצם אומר, השווי של החוב בנקודת המחילה. וזה יכול להיות שונה, כלומר, 1,000 שקל שרק נפרע בעוד 20 שנה, לא שווה 1,000 שקל היה. כמה הוא שווה? אז זה תלוי, זה תלוי בכמה גורמים, זה תלוי באחוז ריבית במשק, זה תלוי באמינות של הלווה, כמה כסף יש לו, וזה המקצוע השלם של אנשים שיושבים, יש המשקפיים בעבוד, והם יושבים לנתח כמה איגרת חוב שווה. וזה כל הסיפור מהתספר, כפי שאנשים היו טעות, אבל זה בעצם השאלה, שבאמת זה ניתוח, וזה בתור המכובד, וזה מה שמר אומר, כי כשזה מתללת, שזה מאוד קשה.
זה אקטואריה?
מה?
זה אקטואריה?
לא בדיוק, זה קשור לזה, זה יותר מימון.
אבל זה שווה פחות מהחוב.
זה תמיד שווה פחות, כלומר, זה בעצם, זה יהיה, רוצים, זה יהיה הסכום החוב לחלק לנוריד 1 מינוס I ל-N, שזה מספר תקופות לעד הסוף, וכפול ל-P, שזה הסיכון של איפירון. סיכון של איפירון.
ובאמת חושבים בזה שיכולים לכל שיהיה יותר
ככה. נכון, נכון. והסיכון של איפירון כולל יהיה כלול הסיכון של איפירון. אז
נכון, זה מורכב. אבל בכל זה, זה מה שאני מאוד מתקשר להבין. בקטע הזה, אפילו אם אני אגיד שזה, שקניתי את, רכשתי את החוב, את כל החוב, וזה רק איזושהי טענה צדדית שיכול למחול, עדיין קשה, כמה חוב שווה? חוב לא שווה הסכום הנקוב. חוב שווה פחות. בגלל שזה, אני רק מקבל אותו אחרי תקופת החוב, ובגלל שאולי לא יהיה לו כסף. אז אפילו, אז אני ממש לא מבין את הדעה הזאת, אבל לפי הדעה הזאת בוודאי אני רוכש את החוב עצמו. לפי הדעה הזאת אני פתוח, אני יכול להגיד, או שיש לי את החוב, אבל החוב לא שווה, הסכום הנקוב שווה פחות, או אפשר לדבר גם כן ששייך לי רק זכויות גבייה. יש לי אחרת שגם כן לא מובן את התוספות, שזה הסכום ששילמתי עבור החוב. שזה, לדעתי זה מאוד מוזר, כלומר, יש כאן סיכון מסוים, זה כאילו אדם קנה כרטיס פייס, וזה נקרא, מישהו קרא, זה אומר, אני, ואז, והוא זכה, אדם זכה בפייס, ואחר כך אדם קרא את הכרטיס, הוא אומר, שלם לך כמה שרכשת את הכרטיס הזה. אז כשרכשתי זה היה שווה פחות. אבל כשהזכויות שרכשתי בקניית הזה, בקניית החוב, לכאורה התגברו. אז כאן יכול להיות, לפי הדעה הזאת, זה יכול להתקרב לשאול שיעקב שאל בהתחלה, אולי יש לו זכות למחוב. ובעצם בעצם הוא לא קנה את החוב עצמו, הוא קנה איזושהי הבטחה. הוא אומר לזה רק על הכסף המקורי שיוכל לתבוע. כפי די הזאת באמת יש רכש מעט מאוד והשאלה הזאת למה הוא יכול למחול ולהתחייב קצת מקימה.
אבל אם באמת...
אבל שתי דעות הללו בוודאי לא חופות לכיוון של זכות גבייה. הדעה הזאת זה באמת ממש רכישת החוב כשהיכולת של מחילה צריכים להגיד שזה משהו צדדי. גם, לפי דעה הזאת, אפשר גם כן להכניס את הסיפור שאולי הוא ממש רכש את החוב, אבל זה כמה שהחוב הזה שווה. גם כן, זו שאלה אחרת, שזה, בכל גם אם זה יש חיוב גרמי, ואני איסור, ובאחר מהסיפורים של הגמרא, אני רוצה שמישהו ייעץ למישהו, אחד מהדיינים, ייעץ למישהו, למחול את החוב, אז לא כל כך ברור למה לכל יש איסור מזה, גם אם משלמים, אוקיי? Okay. Okay, עכשיו אותיות נקטות במסירה, אז כאן יש אוקיי, המחלוקת. אז איך ש...
איך שרב הסביר את זה, זה שיעור מפורסם, שהוא אומר, למען דם האותיות נקנות בנסירה, בעצם השטר מעיד עבור מי שמחזיק בו. אמנם זה מאוד מאוד מקודש, בגלל שבחור בתופס של השטר כתוב ששמעון, שמעון הוא לבה מרובה. עכשיו, ראובן מוסר את השטר ללוי. אבל השם שלו לא כתוב בשטר. אז כאן זה מאוד מחודש לפי רבי, שהשטר שנכתב בשם ראובן יכול להעיד בשביל לוי, ועצם עובדה של לוי מחזיק בשטר, זה מספיק להוות הוכחה. הראיה שהוא אחד מהראיות החזקות, אבל בשיעור משטר. בשביל זכר אבומרית הראייה החזקה שהוא מעלה שגמרא תולה נאמנות של שליש בשטר בדברי רבי בגלל שאותיות נגעות במסירה אז יש לשליש מי שמשליש שטרו נאמן כנראה תפיסת השטר עצמו מהווה איזשהו גורם חשוב ומכריע כדי להעיד
יש בעיה אחת, בעיה גדולה, כתוב בגמרא, יש נכון רב ובאים, צריך להביא ראיה או לא. אז הוא אומר שני דברים, רק צריכים להגיד שני דברים, שהשטר מעיד עבור המחזיק, והחזקת השטר כראיה, זה עצמו מהווה קניין. קניין שטר זה שאני מחזיק ראיה שמוכיח. הבעיה עם זה שיש אחת בגמרא שצריכים להמציא עדים שהמחירה הייתה בעל תוקף. אז החזקת השטר לכאור לא נחשבת לראיה.
אני
לא זוכר. כן, אנחנו צריכים לסדוק. אופציה אחרת, שבאמת לדבר על מסירה, וזה חוזר לדיני מסירה, שאולי מסירה נחשבת כקניין, וזה מהווה דעת מקנה של השטר, והשטר מסמל לחוב. מל במסירת הסמל, יש פה איזושהי דעת מקנה. שמסירה זה לא כמו משיכה, שזו תפיסה פיזית, זה יותר, דיברנו על מסירה מיד ליד, ודינים שונים במסירה, זאת סיבה שמסירה קונה בספינה, למרות שהיא לא ממש נעבירים את הספינה, זה מהווה קניין דעת מקנה, ולפי רבי אפשר לקנות דבר לא מוצק על ידי דעת מקנה. כאן רואים ההשוואה בין שטר וספינה ומסירה, מובן לפי דעה הזאת, לפי דעה הראשונה, הביטוי מסירה ממש לא ברור. הביטוי של הגמרא מיל ומיל לא מכין אליך מחכמים, זה בעצם מה שפי זה מה שזה מחכמים סורים שלפי אפשרי, שלא ניתן להקנות התחייבות בהתחייבות אחרת. כשהוא מבין מה שרבי אומר, שזה באמת מילי במילי, שמסירה זה מילי, מה זאת אומרת? זה דעת מקנה. חכמים אומרים לא, שלא ניתן לרכוש הקנאות, התחייבויות עם דעת מקנה, זה יותר מדי מופשע. יש גם כן עוד נקודה, גם במקום אחד מעלה, סליחה, זה קניין שדה, משהו הדין מסירה בשטר חוב לקניין שדה, משתמע עם הגמרא שבהחזרת שטר קניין זה גם כן מחזיר את הבעלות, יכול להיות שזה, אם זה מסירה ודעת מקנה על השדה, שדעת מקנה על דבר שמייצג דבר אחר, נתפס, אז גם כן ניתן להגיד אותו דבר על קניין שדה. מה קורה לפי חכמים? זה באמת דבר קצת חריג שחכמים. מה בדיוק הקטע הזה של כתיבה ומסירה? בדרך כלל יש קניין אחד. מה הקטע של שני קניינים? אוקיי?
כתיבה זה קניין?
מה? כן, כתיבה ומסירה, זאת אומרת, עוד שטר?
שתי פעולות.
שתי פעולות. זה קצת מוזר, כאילו, מה... אז אני מבין למה הם טוענים נגד רבי, אבל מה, איך הם פתרו את הבעיה בכתיבה ומסירה. אוקיי? אפשר להגיד דבר אחד, שבאמת צריכים להקנות את האותיות, לא משמעותי, אם נכתב ראובן בשטר. אמרנו, יש בעיה בשטר, אפילו שמוחזק, כשמוחזק ביד לוי, שכתוב ששמעון לבא מראובן. אז כאן יכול להיות שאני אגיד שצריכים עוד שטר כדי לבסס את הראיה או ליישם את הראיה, להגיד שעכשיו יש לנו שטר של לוי קנה משמעון. זה כביכול מספיק להחליף את השמעון בתחילת השטר. כלומר, אז יש לי הוכחה שהשטר הוקנה, שמעון חייב לוי. אוקיי? זה סליחה, זה דבר שני. אופציה אחרת שצריכים כתיבה ומסירה, שמסירת השער הראשון רק מעביר על ראייה של השטר. אז יש ראייה. אבל איך מעבירים את השיבודי? ואני מסתכל על השיבודי הכוח, השיבוד נכסים, כן, נכסים עצמאיים, ומאלה צריכים בעצם להעביר את שניהם, צריכים להעביר את השאר, אבל גם כן, העברת השאר לא גורר את השיבודים. אני מסתכל על השיבוד הגוף, השיבוד נכסים, כעצמים עצמאיים, וצריכים איזשהו דבר שיעביר אותם, ובהעברת הנייר שהוכיח הלוואה, אין כאן העברה של השיבודים. אומר למסירה של השטר לא מקנה שיבודים, וזאת הדבר בכל בהמשך של הגמרא שצריכים לפרק בשטר הקניין יהיו בכל שיבודים כדי להעביר את השיבודים. כאן יש ביטוי דומה למה שדיברנו בינתיים, מוכר שטר חרוב לחברו או נתן לו מתנה, היינו נקנה במסירה השטר לידו שלא מסה לו אל הראיה שבו, ואין הראיה נתפס ביד. כאן יש בעיה שהזכרנו גם לפי רבנו תם בשיבוד הגוף, שראיה הוא זכויות, זה קניין ממון, והוא לא נתפס ביד. כן, זה דיברנו על קניין רוחני. לגבי מעמד שלושתן, אז כאן יש לשאול למה כאן לא ניתן למחות. אז כאן יש כמה אופציות שונות. די אחת, וזה באמת תלוי בגמר מעלה אופציות שונות במעמד שלושתיים. בסוף הגמר מסיקה שזה נוטלו בלויטיימה. השאלה מה קורה בהסברים הראשונים. זה אחד מההסברים הראשונים שאני רואה בהתחייבות ובעברה כל דעתי מחמדה. איזשהו תנאי. אז יכול להיות שזה אופי התנה של כל דעתי מחמתה. גם כן, במעמד שלושתן, יש מורבות מסוימת של מי? של שלושתן. אז יכול להיות שזה מהווה פתרון להברת שיבור הגוף. אם חלק של בעיית להברת שיבור הגוף, זה בגלל לבעל ורמדידי, כשהלווה מסכים לשלם ללוקח, יכול להיות שזה מנטרל את הטענה הזאת. כמובן, זה מחור תלוי גם כמחור, עוד מחור משנים, הם אפשר לעשות מעמד שלשתן בניגוד לדעת הלווה, צריכים להסכמתו. רוב הראשונים שצריכים להסכמה, צריכים להסכמתו, כשאתה מעמד שלשתן, אז זה הרבה יותר פשוט, אז אני אומר, תשמע, אתה השתתפת, אז ברגע שאתה משתתף, אז יש כאן אפשר להביא שיבוד הגוף.
לפי השיטה השנייה, לא צריך את הסכמה של הלווה, מה המשמעות של מעמד שלושתן?
רבי גם יאמר לא תתקשר, מה, אתה אומר, אם הוא לא מסכים רק שיהיה שם, מה זה עושה? אז הוא גם כן על הצעה, זה באמת שאלה טובה. אבל אי אפשר להכחיש, יש בראשונים כאלה, אז אתה צודק, זה קצת בעייתי. אופציה שנייה, להגיד מה שדיברנו, שיבוד הגוף מופתע ממעשה הקניין. ומעמד שלושתן זה איזשהו מילטר בלוטיימה. והעברת בעלות בלי מעשה הקניין, אז אתה עוקף את הצורך למעשה הקניין. ובמילא זה יכול לחול על דבר לא ממשי. אופציה אחרת, שהסוף של גמר מילטר בלוטיימה, בעצם קיבל את ההתחלה. וההתחלה הגמרא אומרת, בגלל ההנאה שהוא משבן עצמו מההתחלה, או שישנה בהתחלה, אחר כך הגמרא דוחה את זה מסיבות שונות, שאולי הוא לא הותנה, ואין כאן הנאה, אבל יכול להיות שמה שהגמרא משיב, שאני מיישם אותן ערכים בכאילו. זה נוטו בלוטיימה, שאני אומר, כאילו הוא שיבן עצמו. כאילו יש לו הנאה ומתחייך. לא בגלל שבאמת קרה, אבל ככה חכמים תקנו. אז ברגע שאני אומר את זה, אז כאן יכול להיות שאם יש השתבדות מההתחלה, אז מאוד מובן שאין טענת לעבור דברים דיביה. יש דבר מאוד מעניין, גם כן, מה מעמד צ'קים, איך אני מסתכל על צ'קים, האם זה באמת, חושב שקצת מעשה?
ואיך מעבירים צ'קים, ואיך אני מסתכל על צ'ק.
יש באמת כתבו על זה, אבל לא כך התייחסו באמת במשפטים אזרחים שונים, יש באמת מעמד שונה לצ'ק. זה מאוד מעניין. בארצות הברית אפשר לבטל. כלומר, ממש אפשר, זה לא כרוך בכלום. אם אתה נותן הוראה, צ'ק מספר 342, אל תכבד אותו, הבנק לא מכבד אותו, וזהו, זה נגמר הסיפור. יש עמלה, אבל זהו, ואז... אז בעצם צ'ק זה רק הוראה לבנק. זה כאין פתקה, יש לי כסף בבנק, אני כאילו כותב פתקה לבנק, די מאדם איזה כסף. כמו שאני יודע בזמן הגמרא, אם היה פועל, לפעמים שילמתי לפועל ישיר, לפעמים נתתי לו פתק, לך לבעל מכולת ותיקח אוכל. לך לבנקאי ותיקח הכסף ממנו. לשולחני יש לי כסף מופקד אצלו. זה הוראה לשולחני לתת לך כסף. נכון, זה בעצם לא שרחוב. זה לא שרחוב, זה לא... זה רק הוראה לבנק לחלק מכספי.
למה
שמישהו יסכים
לקבל
צ'ק בתור תשלום? נכון, זאת הסיבה שהכרטיס האשראי יותר. נכון, אז בעצם יוצא שהיכולת צריכים לסמוך על מי שנותן צ'ק, בעצם. ואז זה רק במקרים שבדרך כלל מחכים את שפותם את הצ'ק. אם אין כסף בבנק זה גם כן לא... באנגליה יש דבר קיצוני שממש לא ניתן לבטל את הצ'ק. כלומר, הבנק תמיד יכבד את הצ'ק. בארץ יש דבר מוזר שזה משהו ביניים. שמצד אחד, אם אני אגיד לבנק לא לשלם את הצ'ק, הם לא ישלמו, אבל זה נחשב להודעה שיש כאן חיוב. כלומר, האדם שקיבל את הצ'ק יכול ללכת להוצאה לפועל בלא מאוד נוכחותי ולפדות אותו ולהתחיל בתהליכים. ואם אני טעים, נגיד, נתתי צ'ק בשביל מישהו להביא לי מקרר, הוא לא הביא לי מקרר, אז אותו לפעם אומר, קודם תפרע את הצ'ק, אחר כך תתבוא אותו בחזרה. אז זה קצת מוזר, מצד הוראה לבנק אני יכול לבטל, אבל זה נחשב להודעה גמורה והתחייבות ממשית. אם זה התחייבות ממשית, למה הבנק לא מכבד? אז זה באמת דבר קצת ביניים. אז המצב באנגליה יותר קל לדבר על צ'קים כשרחוב, אצלנו המצב הוא קצת מורפל, אני נוטה לחשוב שזה כן שרחוב, ואז צריכים באמת לשאול את עצמנו כמה, יש לנו שאלות, אחר כך נצאתי עם הרבה בתחומים, אז שהוא 50 מיליון נכון, לא קראתי. ייתכן כמה שאלות על זה. אחד, מה התוקף ההלכתי להעברת צ'ק? וכאן הרבה דברים בדין, או שזה מדין דמחותה, או זה גם כן יש אופציה אולי כסטוטה, אבל שניהם כמובן יש שם בעיות, אם באמת נגביל דין דמחותה, הם באמת מה קורה בסטוטה. שני, דבר אחר, האם יש יכולת שנתינת צ'ק יחשב ככסף לפירעון, לקניין? זאת אומרת, אם אני רושם צ'ק עבור מקרר, האם זה נתינת כסף, נחשב לכסף קניין? כאן כמובן, נכנסים גם כן לבעיה של סטומטה וכדומה. אוקיי, רק שתדעו לגבי מגבלות דין מלכות הדין, יש מחלוקת מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד חשובה. השח אומר שדין מלכות הדין זה רק במצב אפור, כשתורה לא אומר כלום. אז זה דין במלכות התפס. לא כך בואו מה שמתכנס, אך זה משומר מה, אתה אומרת לנו על הכל, אין דין שתורה. יש דין כזה שבא לביתם, בביתם אומרים, אנחנו אין דעת תורה, שודה, בסדר, אז הוא אומר לא, בעצם הוא מאוד מרחיב את זה, הוא אומר שבין שני אנשים, אם יש הסכם בין שני אנשים, אין דין במלכות הדינה, רק אם יש איזשהו אינטרס ציבורי. כמובן, זה גם כן לא לגמרי ברור, מה עם
המדינה רוצה לכבד צ'קים כדי לעשות יותר שהכלכלה תזרום, איזושהי תקנת השקיים. זה מספיק, זה משהו ביניים כזה. אז זה דבר, אבל זה שאלה מאוד מעניינת וחשובה, אוקיי? אז אז צ'קים, זה דבר מאוד מעניין, איך מעבירים אותם, האם... וגם כן, זה תהיה, גם כן תהיה שוני אם זה שלמו או משאירים את הבלנק שלא בדיוק חוקי, או... ולפקודת, ואם זה לשמור לפקודת, אם זה בעיה שמוכר שחר לחברו וחזור במחול מחול, והאם תופסים את הצ'ק עצמו כדבר בעל ערך, זה יש סיכוי מאוד נמוכי שזה קיים, וזה יהיה טוב לקניין כסף, אוקיי? אז קיבלתם את הריבית לפעם הבאה. ורוצים יום ראשון או ש... אוקיי,
בסדר.
אז... אז מה, אז הדרך היחידה זה, מה, ניתקת את השני
בחידה
את עצמה?
לא, אני
מניח שיש דרך
יותר
פשוט. צריך להיות משהו יותר. יש הוראות לזה, אבל לא, זה לא מצליח.
זה לא בדורות?
קראת, אתה יודע, מה, אתה יודע את החוק הזה? ממש נתקעים, אז... ואין ממש אי אפשר לעשות שום דבר, אז קוראים הוראות. מה? אבל קראתי את זה, עשיתי את זה, זה לא עזר. תודה.